נכנסנו לבור, בור שצהל השאיר די עמוק. למעלה דיווחו לנו על כוח שנמצא בתוך הבור. הוא אמור להיות איפשהו פה, אני מניח. כן, הנה הכוח. הוא לא שמח, אבל הוא לא מבין שבאנו לעזור לו. בוא נראה אם אנחנו נוכל לעשות את זה בלי שהוא ינשך אותנו.
אני ננשכתי על ידי כוח.
באמת?
לא חוויה משהו.
אוקיי.
ופשוט נפחה לי היד, קודם כל לא שחרר, אי אפשר לדבר עם הדבר הזה. רוצה, פשוט ראיתי אותו בתוך בור מים, דם קר, הוא לא כך זז, כי בבור מים יש 16 מעלות בערך.
כן.
ובאתי לתפוס, והוא תפס לי את היד, הייתי ככה 20 דקות. וזה שהיה לידי, לא דאג לי, הוא דאג לתא, אז אמר לי, אל תמשוך, שהשיניים לא יגדלו וזה. הגעתי הביתה, נפחה לי ככה היד.
סדרי עדיפויות של אקולוגים.
אנטיביוטיקה 3 ימים ויצאתי.
נחמד מאוד. נשך את היד שהצילה אותו, מה שנקרא.
ממש ככה.
מה עושות האיילות בלילות?
כן, לציפור בין העצים.
לאיילת.
הסקט ארץ ישראלי מצוי. גלי צהל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי עם נעמה טוכפלד.
הידעתם כי לטאות כוח הן אוכלות קול, כולל בשר? והידעתם שיש אי שם באינדונזיה לטעת כוח באורך 2 מטר? לא ידעתם? אני מתפלא עליכם. בשביל זה בדיוק נמצא איתי כאן עמירם כהן, פקח תשתיות במחוז דרום של רשות הטבע והגנים, שיספר לנו על עולמן המסתורי של לטעות הכוח. שלום עמירם.
או.
או. מה נשמע?
בסדר גמור.
עמירם, תקשיב, אני אחסוך לך בדיחות כוח שונות, יש לי כוח, אין לי כוח, ובואו נתחיל ישר במנה העיקרית. אתה הצלת פעם לטעת כוח מטביעה. נכון או לא?
כן, מבור מים, מזה זה התחיל.
איך הגעת, כאילו, איך זה קרה?
אז אני אספר לך, הייתי פעם מנהל שמורת מצוק הצינים, ושני מטיילים הלכו לאיבוד, ממש, הלכו לאיבוד בנחל.
אוקיי.
ואז הם הגיעו לאיזה בור טבעי שהיה בנחל, הסתכלו פנימה וראו יעילה, שפשוט נפלה לתוך הבור, לא הצליחה לצאת.
אוקיי.
היא הייתה שם כנראה 4-5 חודשים.
חודשים?
כן, אנחנו יודעים את זה, כי בעצם עברה את התקופה של ההיריון וזה, וזה היה בסביבות מרץ.
רגע,
לצמיח איך היא שרדה חודשים.
יעלה, נקבת יעל,
כן.
בתוך בור,
יעל נובי, כן.
4 חודשים.
כן.
רק רציתי לוודא שאני שומעת נכון.
כן, זה הערכה, זה אף אחד לא, שאלנו אותה, היא לא ענתה, אבל בעיקרון מה שהיה בתוך הבור, היו צמחים, היא ניזונה קצת מהצמחים, הייתה מאוד חלשה. ואז אמרתי, וואו, יש פה משהו, לא חשוב, הצלנו אותה, היא יצאה מזה בשלום.
איך אפשר לשרוד 4 חודשים בתוך בור?
אז היו צמחים, את המים היא מקבלת מהצמח.
אבל יש מקום?
כן, בור אגב די רחב, כאילו יחסית גדול, פתוח לשמש, ויש צל, כן, היא הצליחה לרדת, לא הצליחה לצאת.
אוקיי.
עכשיו היא רק על הטורפים שהיא הסתכלה למעלה בלילה וראתה.
התחלת בגבוה, אמירם.
כן, אז ככה זה התחיל באמת, זאת אומרת, מפה הסיפור. ואז הגעתי לפיקוח בחולות הנגב המערבי, שם יש הרבה זוחלים מאוד מיוחדים, כולל הכוח האפור, ושם פגשתי אנשים מוזרים לאותו רגע, חבורה של נחשולוגים, אני קורא להם, שהם נכנסים לבורות ומוציאים זוחלים החוצה.
מעניין.
ואז התחלתי להתאהב בזה, זאת אומרת, אז שם התחלתי לפגוש את הכוחים, מלבד זה שהייתי רואה אותם, שהייתי מסתובב, הייתי פשוט מציל אותם מבורות מים.
אומרים כוחים או כוחות?
כוח או כוחים.
אוקיי.
כוחים ברבים.
ואז אחרי היעילה, בעצם הגעת למסקנה שיש מצב שיש שם לטעת כוח?
יש, הקדמונים השאירו לנו בורות, בורות מים, והם נופלים, וזה מלכודות טבעיות okay. בעצם. זה הפך להיות אחרי, יש בורות בני 100 שנה מהתקופה העותמנית, ויש בורות מהתקופה הנבטית, ביזנטית, ונופלים כל הזמן, ובחולות זה אזור מאוד מאוד רווי בבעלי חיים. בעיקר זוחלים, סומפילים, אוהבי חולות, וזה עזר לנו לנטר. אנחנו מוצאים בערך בשנה 100 זוחלים מהבורות האלה.
בחולות.
באותו מקרה שאת דברת עליו, פשוט מצאתי 2. נכנסתי להוציא 1, והוצאתי זכר ונקבה. אגב, 98% מהכוחים שנופלים לבורות,
נו?
סחרים, מה את שואלת, נו.
לא ידעתי לאן זה הולך, הסיפור הזה. תשמע, אי אפשר לדעת איתך כלום, הכל כאילו מתחיל בהפתעות ענקיות. אז רגע, יש לי מלא שאלות.
בבקשה.
קודם כל, זוחלים, היינו יכולים לחשוב שהם יכולים לזחול החוצה מהבור, לא?
אז זהו, הבורות האלה הם בורות פעמון, הם בנויים ככה שהעידוי יהיה מאוד נמוך, ולכן הם בצורה כזאת של הגרטל כזה, כן? ואז העידוי מאוד נמוך, והם לא יכולים באמת לצאת.
ואז הם נופלים
במקור. סממיות נגיד כן יכולים, זה מאותה משפחה, אבל הם פשוט שלהם ריר דווי כזה בכפות איזה, והם יכולים לצאת החוצה. כוחים לא.
ומה יכול לקרות לכוח שנופל לתוך בור?
אם זה בתקופה שיש מים, אז המצב ישר רע, הוא לא ממש יודע לשחות.
הוא לא יודע לשרוד בתוך מכווה מים כזה?
תלוי, לפעמים יש אבנים וזה, אז הם מעל ככה איכשהו שורדים, אבל לא, בגדול הם לא יודעים. ועד אם יש לנו מזל, אז מטיילים רואים... הצבא, מסתכלים למטה, רואים איזשהו זה, ואז דווחים לנו. זה משהו שניסיתי לבנות במשך כמה שנים. היום אנחנו די על זה.
כן?
אומרת, כן, היום אנחנו, יש קבוצה שמתנדבים, שמגיעים כל שנה, ונכנסים, יורדים למטה ומוצאים. ואגב, מוצאים גם מינים מאוד מאוד נדירים יחסית, וגם אפשר להבין את התפוצה באמת.
וואלה.
באיזה אזורים נופלים יותר כוחים, באיזה אזורים נופלים יותר נחשים כאלה. זה מרתק אגב, כל פעם לרדת לבור זה...
מטורף.
קצת מפחיד, אבל מרתק.
אוקיי, הנה משהו שלא חשבתי עליו בחיים, לעבור ליד בור ולנסות לשלוט משם בעלי חיים.
הסקרנות, הסקרנות.
מדהים. דרך אגב, ראיתי תמונה שלך עם הלטעת כוח הזאת, זה משהו רציני מאוד, כן. הדבר הזה.
אז קודם כל יש הרבה כוחים בעולם. יש, רק באוסטרליה יש 25 מינים ביבשת.
אוקיי.
הבולטים יותר זה הכוחים שאנחנו מכירים. בו בארץ יש לנו נציג אחד, הכוח האפור, שבעצם הלטה הכי גדולה בארץ, והוא גם הטורף. זאת אומרת, אוכל בשר, אוכל קול.
נכון, אמרנו.
יכולה לטרוף מסממיות, מחרסמים, ציפורים אם זה קורה, לבלוס ביצים, כאילו פשוט...
מה שיש.
מה שיש.
מחים היא אוכלת גם?
לא, לא ממש, אבל אנחנו יודעים שהטורפי קול לפעמים כן יכולים זה. כאילו אנחנו יודעים מה שזאבים, כן אוכלי בשר טורפי, אבל הם גם אוכלים פירות. אבל אנחנו לא יודעים על הכוחים, הם אוכלים צמחים. כן, ויש לנו את הקומודו באינדונזיה, לטעת כוח הקומודו, שזה חתיכת מסעית.
דינוזאור
זה
קטן.
זה חתיכת דינוזאור. והוא גם מרסי, אגב, יש מעט מאוד מהלטאות שהן מרסיות בכלל בעולם, והקומודו הוא ממש, הוא טורף בצורה מאוד אכזרית. הוא נושך את הבאפלו, הולך רב 4 ימים, והארס פשוט גורם לו למות, וכן, מרכיב, מת, ואז הוא אוכל אותו. פה הלטאה שלנו, הכוח האפור הוא לא כזה, זאת אומרת, ניסו על זה לטעה שנשכה אכברים, ולא ראו שיש איזושהי תגובה, אבל אני ננשכתי על ידי כוח.
באמת?
לא חוויה משהו.
טוב, בוא רגע נדבר על לטעת כוח אפור.
כן.
שמשמו אני למדה שהוא אפור. איזה עוד תכונות יש לטעה? או ליתר דיוק, אני אשאל אותך, תן לי קלסטרון של היצור הזה.
הקלסטרון. לזהות את החיות.
כן, הנה הוא פרצופו, העליז משהו של גיבורנו האלמוני, אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
מראה כללי.
איך היא נראית?
קודם כל מאוד ארוכה של זנב, מאוד ארוך, 150 סנטימטר האורך של הבוגרים, הסחרים מגיעים מעל 2 קילו.
חיה גדולה.
חיה מאוד גדולה. ויש לו שני עברי מין, לא יודע אם זה חשוב, אבל...
אני חושבת שזו עובדה שאינה נפוצה כל כך בקרב יצורי העולם, אבל אנחנו נשמח לשמוע על זה קצת בהמשך. היא בצבע אפור, יש לה כתמים, יש לה פסים.
היא אפורה כזאת, יש לה כתמים כאלה ירוקים, הצעירים הם הרבה יותר, הצבעים שלהם הרבה יותר דומיננטיים.
כן.
בדרך כלל פחות רואים את הצעירים, אתה רואים את ה... זאת אומרת, נוסעים בחולות, ובחולות הוא מאוד נפוץ, הוא נפוץ גם עד מישור החוף והערבה וזה, אבל בזו החולות פשוט רואים אותם רצים, זה מפלצת שרצה בטירוף.
מאפיינים מיוחדים.
טוב, אז הסיפור עם מבנה האנטומיה המאתגר שלהם מאוד מטריד אותי כרגע, אני מנסה להבין איך זה בדיוק עובד, ולצורך כך גייסנו את פרופסור עמוס בוסקילה,
שהוא אקולוג מאוניברסיטת בן גוריון וחוקר בעלי חיים מדברים, אולי התשובה אצלו. שלום פרופסור בוסקילה.
שלום שלום.
האם אתה יכול להסביר לי ככה באופן שגם אני אבין מה זאת אומרת של כוח זכר יש מערכת רבייה כפולה ולמה הוא צריך את זה בכלל?
אז קודם כל אני יכול להרגיע אותך, זה לא רק לקוח, זה למעשה מופיע אצל כל הלטאות ואצל כל הנחשים. זה אומר שיש להם מה שנקרא המי פניס, שני חצאי פניס. זאת אומרת שהוא יכול או לשלוף את אחד מהם בצד ימין או את השני בצד שמאל, הנקבה מגיעה ואז הוא מתאים את הצד שבו הוא שולף את האיבר המתאים.
אהה. אוקיי, אז אתה אומר שזה ממש עניין טכני של אבולוציה או של התאמת הטבע לתנאים, לצרכים בעצם?
זה משהו שאופייני לכל הזוחלים, זה לא משהו שהוא ספציפי, כל הנחשים והלטאות, יש להם את המנגנון הזה של שני עברי מין שנשלח אחד מהם בהתאם לצורך. יש מצבים שהם שולחים את שניהם וכשהם מבוהלים, ישנם מינים מסוימים, למשל קמטן, שכשלוחדים אותו כחלק מההגנות, זכר יכול לשלוף את שני עברי המין שלו בבת אחת, בתקווה אולי שזה יפתיע מישהו ויגרום לו לשחרר אותך.
אוקיי, כיוון שמדובר בבעלי חיים, אין לנו יותר מדי מה לעשות עם זה, חוץ מבאמת להתפעל מהמנגנון המאוד מיוחד הזה. מקודם הזכרת את המשפחה הגדולה של הזוחלים, ואני מבינה שיש סוגים של זוחלים חדשים, וזוחלים שהם בעצם מאובנים חיים, ככה קוראים להם. אתה יכול אולי להסביר לי מה זה אומר, ואיפה הכוח נמצא בתוך הסיפור הזה?
הכוונה היא למינים שלא השתנו הרבה. מהבחינה הזאת, למשל, אפשר לחשוב על התנינים, שהם נחשבים כמאובנים חיים, שלא השתנו אולי במשך קרוב ל-150 מיליון שנה. לעומתם, הלטאות והנחשים, הם פחות או יותר, אפשר לומר, צעירים יותר, כי הם השתנו ועברו אבולוציה בשנים היותר קרובות. הנחשים דרך אגב יצאו מקבוצה מסוימת של לטאות, וייתכן אחת המחשבות היא שהם יצאו מהכוחים.
תודה רבה לך. אמירם, אתה יודע, יש לי איזשהו אימג' כזה של כמו איזה דינוזאור קדמון.
ממש ככה.
וזה לא מופרך, אני מבינה.
זה ממש לא מופרך. כשמחזיקים כוח, מבינים כמה הוא באמת באמת חזק.
אוקיי.
פשוט לטעה מאוד מאוד אגרסיבית. זה ממש כמו דינוזאור.
אז הרגליים שלה מותאמות להליכה מדברית ולציד ולדברים כאלה?
כן. אז היא בעצם, השיטה ציד שלה היא מאוד, זאת אומרת, טורף הוא טורף, כן? הוא יתפוס, הוא יכול להיכנס לתוך מחילה ולמצוא איזה סממית או מחרסם ולאכול. אבל לכוח יש זנב מאוד מאוד חזק.
אוקיי.
והיא פשוט מצליפה עם הזנב. כשאני חטפתי את הנשיכה, אני, הצלפה של הזנב זה מה שבלבל אותי, ואז קיבלתי ביס.
זה לא הוריד לך קצת מהכוח?
והשיטה צייד שלהם, אז הם גם לפעמים מצליפים, או שכשאני בא להוציא, אני כמובן טורף על, ומסתכל אחרי הזאת, אז היא נושפת עליי עם פה סגור, ראית זה פעם?
לא.
אז מאוזניים ככה ופה סגור, שום
זה משהו, דרקון,
השקט הזה שעושים, זה יותר מפחיד מהכל.
וואלה.
כן, כמו דרקון, בדיוק, רק בלי אש.
תשמע, אני מבינה שאתה אוהב ללכת על הרדקור, לא בעלי חיים חתול עכבר כזה, אלא ממש...
זה יותר מפחיד, הוא פחות צפוי. הם רצים כל כך מהר, בדרך כלל שרואים כוח, רואים אותו למספר שניות.
שניות, הוא
כן,
מחזיק.
כן, זה פשוט, לעומת הקומודו, שהוא הולך כמו איזה, יש לו זמן.
כן.
טוב, אז זה מסעית וזה אופנוע.
אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על לטאה. לאיזה משפחה היא משתייכת?
אז זוחלים.
אוקיי.
לטאות, ובסוף הם קסקסאים, אפשר להגיד.
וזה בעצם מה ששומר עליהם מפני, יש להם דם קר.
כן.
אז ככה הם מתחממים, נכון? זאת אומרת, הם
כן.
קולטים?
בעל חיים מאוד פעיל, הוא פעיל בקיץ.
אוקיי.
הם ישנים בחורף כמעט חצי שנה, שזה מטורף.
שנץ לא רע בכלל.
זאת אומרת, הם צריכים לאכול מספיק טוב, ואגב, אחד הבעיות עם הלטות שעופות לבורות, שצריך להוציא אותם, שהם יאכלו טוב, בניגוד אלינו, שאנחנו לא יעילים כל כך עם הדם חם שלנו, הם צריכים להיות במחילה במשך חצי שנה. וזה המזון והמים שלהם, והם אמורים לצאת אחר כך ולהמשיך להיות פעילים. זה בעצם המאגר שומן אחרי שהם אוכלים וזה. אגב, לגבי מערכת רבייה, בתחילת הקיץ הנקבה מביאה ביצים, ואז בערך 8-10 חודשים עד שהם בוקעים, בדרך כלל באביב אחרי. ואז יוצאים, והכוח אגב, הקטן שכזה שיוצא בביצה, כן. שהוא יוצא במחילה 20 סנטימטר.
כבר כאילו, מולד לכיתה א'.
כבר גדול, יחסית, והוא גם מאוד עצמאי מיד.
אוקיי, החבר'ה האלה...
בניגוד אלינו שזה בגיל 30 ומשהו.
וגם אז, לא בטוח. נולדו מה שנקרא לשרוד בטבע, אבל אני רגע חוזרת לעניין הזה של, של אדם הקר, ואיך הם שורדים במדבר וכו'. אתה יודע, אנחנו מכירים חרדון, שיושב בשמש ומתחרדן. האם זו האסטרטגיה של לטעות הכוח גם כן? פשוט לשבת ולרבוץ ולספוג את החום?
אז קודם כל הם פעילים לטעות כוח בכלל, כן, שחיים, התת מין הזה שחי באזור המזרח תיכון, האחרים שחיים באזורים היותר טרופיים וזה, הם מאוד פעילים בקיץ, בשעות החמות.
Aha.
זאת אומרת, הם גם דם קר, הם מתחממים, הם לא מתחרדנים כמו חרדון בצורה הקלאסית, זאת אומרת, הם לא יושבים על סלע, משתספים בשמש וקוראים עיתון.
חרדון חרדון נשאר בעיר על גג נפלא של פח ולא רצה להיזכר במה שהוא שכח מיד חבש את משקפיו ישב לקרוא עיתון אדון חרדון המפוזר שכח שהוא חרדון
אבל הם פעילים והם גם אוהבים את הצל זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו נראה אותם מתחת לשיח עדיין מאוד חם החול עצמו מאוד חם
כן
אבל הם לחלוטין אוהבים חום, כשמתחילה עונה הקרה, שאצלנו קר זה גם ברבון מוגבל, אבל פחות או יותר, נגיד לפני חודש, כבר לא רואים אותם. זאת אומרת, האדם הקר הזה מפריע להם לתפקד, ברגע שטמפרטורה יורדת, אז האוכל לא מתעכל, הם פחות פעילים. אגב, לטעה שנמצאת בתוך בור, אני מוציא אותה החוצה, אם היא במצב טוב.
כן.
היא מפשירה, כמו שאת שומעת.
אוקיי.
זה מתחמם לאט, 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 שמגיעה הטמפרטורה, זה פתאום איזה ונטיל כזה ששחרד, ומתחילה לרוץ כמו מטורפת.
מעניין מאוד, יפה, תשמע, זה בעל חיים מאוד מסקרן, לא צפוי בכלל. איפה הם מבלים בחורף, את השנת חורף שלהם?
קודם כל הם חופרים מחילות, יש להם ציפורניים.
באדמה?
כן, אדמה, חול, אזור כזה. מחילות מאוד עמוקות, הם משתדלים שהם יהיו יחסית נסתרות שלא יבלסו להם את הביצים, כן, תמיד הרי... אז ביום יום הם, יש להם איזושהי טריטוריה, הם יכולים ללכת 10 קילומטר ביום, זה המון, וזה הכל בריצה, והם חופרים מחילות מאוד עמוקות, או נכנסים למחילות פשוט קיימות שהיה להם נוח. יכולים להיכנס נניח למחילה של צב.
להתמקם שם.
וגור זאב עם כלב, ואיכשהו זה מסתדר או לא מסתדר, הצב נכנס פשוט לתוך שריון, זה לא מסובך, אבל כן.
משתתפים בסחירות והכל בסדר. תשמע, אמיר, אני חייבת להגיד לך שההתלהבות שבה אתה מדבר על לטעה, זה באמת מדהים.
מוזר.
מוזר על גבול המדהים, כי אנחנו, אתה יודע, כבני אדם, כאנשים שרגילים להתלהב מ... יעילים, זאבים, דורבנים, אתה יודע, למי שהארדקור. לטעה זה משהו אפור ולא מעניין, ואני רואה ושומעת ממך גם כן שזה מאוד מעניין, אבל לא רק שזה מעניין, זה גם חשוב.
כן.
אוקיי, אז איך לטעת הכוח חשובה למארג האקולוגי, ובכלל לכל האקוסיסטם המדברי הזה, שאנחנו, אתה בטח מכיר היטב מקרוב.
כן, אז קודם כל נדבר על זה שבטבע, כמובן, זה התפקיד שלו, הוא...
טורף
הם
ונטרף.
מסתובבים, כן, הם לא כך נטרפים, זאת אומרת, אני לא רואה שום סיבה שקרקל לא יטרוף כוח. זאת אומרת, קרקל יותר חזק, או זאב, אני לא יודע אם יש עדויות לזה, אני לא ראיתי, אבל כמובן, בעל חיים קטן, למרות שהוא טורף, הוא עדיין יכול להיות הנטרף, זאת אומרת, למרות שהוא טורף על, כאילו. אז הוא חלק מהמערכת, והוא טורף כל, והוא מסתובב, וחלק מההסתובבות שלו, אז את יודעת, במקום אחד שהוא יאכל מחרסמים, אז בסוף יגיעו לשם מחרסמים אחרים אחר כך. כי אנחנו רואים את זה אגב בתוך הרים. אנחנו מרחיקים את הנחשים, אז יגיעו יותר חולדות ועכברים, ואז אנחנו בעצם מפירים את האיזון שהוא לא טוב. בטבע האיזון הוא טוב. איפה הבעיה?
איפה הבעיה?
שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו הקצה של הסהר הערבי, המדבר סיני, שגם כמובן משם מגיע הכוח, ויש לנו גוש של 1,500,000 דונם חולות.
מיושר.
זאת אומרת שבתוך זה יש, כן, יש כאילו גם יישובים, ויש גם שמורות טבע, גם שטחי אש. וכולם משתמשים בשטח, זה לא רק מטיילים. יש לנו צבא, יש לנו חקלאות, כל דבר כזה בעצם לוקח עוד שטח טבעי, ושטח טבעי זה להכל, זה לא רק לקוחים. אז האיום הוא מזה, בורות מים, בורות תקשורת, דריסות, או כל שימוש בקרקע שיכול בעצם להפריע להם. הדרך לשמור עליהם זה גם לשמור על השטחים הפתוחים, זה גם לנטר. אחד הדברים החזקים שאני מאוד אהבתי עם הבורות, זה שבעצם מה שאנחנו מצילים פה באמת יחיה. זאת אומרת, זה הצלה נקודתית חשובה.
אז בוא נדבר רגע על הניטור הזה. זאת אומרת, כן. יש את המניעה, שזה מה שדיברת מקודם, ההצלה של שטחים פתוחים וניהול של הקרקע בצורה מושכלת יותר, ויש את הפעולה היזומה הזאת של באמת למצוא אותם, לחפש אותם ולעקוב אחריהם. מה אתה רואה כשאתה עושה את הדברים האלה בשטח? אחרי מה אתה עוקב?
קודם כל, הבורות, מכיוון שהם מתפקדים כמלכודת פיזית,
כן.
אז מה שנופל אפשר לראות גם בדיעבד. צערי, ראיתי כבר כוחים שנפלו נניח בסוף העונה, שלא הצלחנו להגיע אליהם, וראינו אותם שנה אחר כך. מתים. אז הניטור הזה נותן לנו גם להבין, קודם כל, כמה בעלי חיים נופלים, באיזה אזורים. יש הבדל מאוד גדול בין אזור החולי, לאזור מדבר יהודה, לאזור זה, בחולות זה תופעה הרבה יותר, היא קורית באינטנסיביות יותר גדולה.
כן, אתה יודע להגיד ממספר בעלי החיים שנפלו לבור, שפה יש יותר מקרי נפילה של זוחלים?
זה שטבלת אקסל, אקסל אוכל הכל. זה וואו. מה שנכנס לטבלה, בסוף רואים. אוקיי. 47% מהבורות שנמצאים בחולות הנגב המערבי, לצורך העניין, ניפול לשם בעל חיים לפחות פעם אחת בשנתיים. אם אני לוקח את סך הבורות, 200 בורות בערך, בגדול, מתוך ה-200 האלה, לכל אחד מהם ייפול אחד בשנתיים.
ואז מה
לא? וזה הרבה מאוד. יש להם הרבה איומים. יש להם איומים שאמרתי, צבא, חקלאות, אדם וזה, ואנחנו מוסיפים להם את הבורות האלה שאין להם מכסה, הם פשוט נופלים פנימה. הם מריחים, אגב, ההנחה שלי זה שיש הרי כינונים גם בתוך בורות, גם של תנשמות, גם איומים.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול. למה לא לסגור את הבורות האלה?
בעיה. המקומים, בדואים, אנשים שמשתמשים בשטח לראייה וכאלה, קודם כל משתמשים בבורות מים, כן, הם אוגרים מים, אז הם גם כן משתמשים בהם, וזה לא פרקטי לסגור אותם, כי זה שטחי אש, וזה זה, בעיקר אחד זורק את זה לשני, אבל יש כל מיני פתרונות, אני מצאתי פתרון לא רע.
כמו?
צריך לזה תקציב, כמובן, איזה. איזשהו בולט שמלופף עליו רשת לולים כזאת, ורוב הבעלי חיים יוצאים מזה.
זאת אומרת, לא לסגור את הבור, לא אלא לסגור, לגדר אלא אותו במין משהו חיצוני כזה.
לשים ממש מוט בתוך הבור, והם פשוט מטפסים על המוט הזה.
דרך חילוץ.
זה לא מניע, אבל אם כבר נפלת, בוא ניתן לך סולם. האנגלים שהיו פה, שיפצו את הפתחים של הבורות, ועשו דלתות כאלה, אז חלק מהדלתות גנבו, חלק מהבטון נשבר, זאת אומרת, זה לא באמת פותר את הבעיה.
כן.
אגב, גם בור הוא ניזון מתעלות צדדיות נמוכות.
יש ממש מערכת מחילות
אז
כזאת.
אז אי אפשר באמת לסגור את זה לגמרי.
הבנתי. וגם אני מבינה שאתם למדים הרבה דברים, מה כל כן. מי שנופל והתרע מזלו, מה שנקרא, נכון. להיקלע על הבור הזה.
כשמסתכלים על כמה שנים אחורה, אז אני אומר שאנחנו מוציאים 100-200 בעלי חיים שנופלים בשנה. אגב, מצאנו גם קרקל נקבה וגור.
בתוך בור.
בתוך בור מים. שמתו כמובן, לא ברור איך הם הגיעו לשם או נפלו, זה מלכודת נקודה.
מאוד מסתורי העולם הזה של המדבר והבורות והעניינים האלה. יש בעלי חיים נוספים שאתה לומד לגביהם דברים כתוצאה מהבורות האלה? כתוצאה
זוחלים מה בכלל.
אוקיי.
שזה נחשים, חלק מהנחשים, נחשים שהם אנדמיים לחולות, כמו החן הקטן, חן חרטומים, הקרניים.
אוקיי.
זה רק בחולות.
וגם הוא מבקר בבורות האלה.
וגם הוא מבקר פחות. זאת אומרת, יש נחש אחד שהוא כוכב הבורות, שהוא נופל לשם, זה אמן וקפים.
למה הוא כוכב
בבורות? יש לו איזה משיכה לא ברורה, ואותו אנחנו מוצאים הכי הרבה. נראה לך את הטבלה, תראי שיש הכי הרבה זמנים.
אולי יש שם איזה משהו שאנחנו לא יודעים, והוא יודע.
אבל כולם נופלים. יש את הפטן השחור, ממשפחת הקוברה גם, שנופל הבורות, יש נחש כיפה, יש כל מיני מטבעון מדבר.
כל החבר'ה הטובים. We're down in the hole. We're down in the hole. טוב, אני חוזרת רגע ללטאות הכוח, ואני קראתי עליו קצת, ומסתבר שמדובר בבעל חיים מאוד חכם, לא רק זריז וערמומי וסטגלן, אלא ממש חכם, ואפילו, תגיד לי אם מדובר באגדה אורבנית או לא, אבל הם יודעים לספור.
רוצה לשמוע אותי סופר עד 10? 1, 2, 3, איך אני תגיד את האמת?
לא רע, כן.
טוב, אז 1, 2, 3.
אריק.
מה?
אריק, למה אתה מתחיל כל פעם מההתחלה? לא היה יותר פשוט להמשיך מהמקום שהפסקת?
אני מתבלבל, בנט. אם מפריעים לי, אני מוכרח להתחיל הכל מההתחלה.
אני שמעתי את זה, אני לא הבנתי לגמרי מה זה אומר, מה זה יודעים לספור, אבל זה בעל חיים מאוד חכם.
אני לא מכיר איזה מחקר ספציפי שנעשה על כוחים או בכלל על התאות שהן יודעות לספור, על ציפורים יודעים שהן יודעות לספור את מספר הביצים לפחות עד 4 או מספר מסוים. יש תיאור מאוד מפורט של חוקר זוחלים התנהגות שמצא שכוח מסוים למד לשחק עם המטפל שלו, המגדל שלו, בגן חיות, וכל פעם הוא היה גונב לו מהכיס, מטפחת, והיה להם מין משחקים כאלה. זה היה כוח קומודו, כוח ענק. הגדול ביותר שקיים, זה בהחלט דבר מעניין שמצאו לגבי הכוחים.
פרופסור עמוס בוסקילה, אקולוג ומומחה לבעלי חיים מדבריים מאוניברסיטת בן גוריון, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת.
תודה רבה.
אמירה, הם יודעים לזהות דברים, הם יודעים להיזהר מאיומים.
אז תראה, הייתי אומר בקלות שזה שהם נופלים בבורות זה כאילו לא חוכמה וזה, אבל זה בעצם מעקב אחרי מזון. הם מסתכלים בתוך הבור, הם רואים ביצים של יונים על הקרקע, מאוד מפתה. מזון יחסית קל, הם נופלים פנימה ואז הם טורפים. אז אני לא יודע להגיד ככה מה מושך אותם, מה שבטוח הנקבות יותר חכמות.
זה תמיד.
אם 2% נפלו ו98% חרים, ניצחו.
זה נכון גם למין האנושי, אני לא רומזת שום דבר, אבל טוב.
כנראה שיש איזה בינה...
כן, יתרה באישה. מירם, קצת לפני סיום אני רוצה לשמוע ממך אולי איזו חוויה מיוחדת שקשורה גם בזוחלים המרתקים האלה, או בכלל בהרפתקאותיך במדבר.
אז כן, היו לי כמה, הנשיכה זה האירוע המכונן.
איך התאוששת מזה דרך?
זה היה גדול, אני באתי לרופא, אמרתי לו, שמע, נשך אותי לתעת כוח, נכנס באינטרנט, הגעתי מזה חבר רופא, אמר לו, מה זה? אמר לו, קומודו. מסתכל על זה, אומר לו, זה היה שם, נשך, קודם כל אם הוא נשך אותו, לא יודע מי יושב לידך, הוא לא קיים כנראה, קומודו בגודל של אוטובוס. זה נכון שהם מאותה משפחה וזה, אבל לא זה, ובאמת, כי התנפחה ליד איזה 5 ימים אנטיביוטיקה הייתי, אז זאת הייתה חוויה ככה זה, צריך להסביר לרופא, שמע, יש לטעות כאלה ויש...
היית צריך לקחת אותו לסיבוב בורות.
הראיתי לו תמונה אחר, אבל הוא ישר הראה את הקומודו.
כן.
אז החוויה שלי שלקחתי, הוצאתי מכל מיני מקומות מאוד מוזרים. הוצאתי ממתקני מים, כוח שנכנס בתוך צינורות כאלה וזה, ועד שהוצאתי אותו. ופעם אחת נכנסתי להוציא כוח מבריכת מים כזאת, כן? כמו בריכות חמצון, okay. וגם אני לא הצלחתי לצאת, כי זה מחליק.
אוי ואבוי.
אז הרדתי למטה, אבל צריך עזרה וזה, אז זה כאילו גם היה חוויה, אבל לפחות אמרתי לכוח, תשמע, זה שותפות גורל.
טוב, תשמע, אמירם, אני מבינה שאתה אוהב לחיות על הקצה, ליטרלי, ממש בורות וכל העניין, אבל חשפת לנו פה עולם מרתק תת-קרקעי, שלא הכרנו. ככה אני מבינה שגם לפעמים אנשים שנוסעים בשבילים לא מסומנים יכולים להזיק פה.
נכון.
אז מה אנחנו נגיד להם?
לא לרדת משבילים ולא לנסות לתפוס אותם, למרות שברוב הסיכויים אתם תסבלו מהביס הזה, מניסיון. וכמובן, אם אפשר, אם אתם רואים בור וסקלתם פנימה ככה בלי להסתכן וראיתם איזה בעל חיים, דו לכם אפשר להציל אותו.
אז טלפון לאמירם כהן, ועם כל הכוח הוא מוציא את הכוח החוצה והכל בסדר. אמירם כהן, פקח תשתיות ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך.
כן, זהו כוח המחץ, כן, זהו כוח המחץ.
מה עושות? האיילות בלילות
כן לציפור בין העצים
לאריה ולמוטה לגמל ולשיפור
איזו מקלה
הסקט ארץ ישראלי מצוי. גלי צהל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.